טוב, אנחנו בחלק של שישי של דעה, זה פרק חפי, פסוק למנטט. חי עמוך אחיך, עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כאן מדובר על מישהו שקונה עבד עברי, כמו שדיברנו בפרשת משפטים, שיש שני מצבים שעבד עברי יכול להימכר כעבד. מצב אחד יכול להיות כשהוא גנב ואין לו מה לשלם, אז בית דין מוכר אותו. מצב שני יכול להיות, כמו שכתוב פה, שאדם מוכר את עצמו כי אין לו איך לפרנס את בני ביתו. אז יש ציווי על האדון, כשהוא קונה אותו, שלא יעבוד בעבד הזה עבודת עבד. ואז היא נקרא לא יעבוד בעבודת עבד. מרש"י, עבודת עבד, עבודה של גנאי, שיהיה ניכר בה כעבד. אל תעביד אותו שיראו שהוא אדם כאילו בזוי. מרש"י שתי דוגמאות, שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ, ולא ינעול לו מנעליו. זאת אומרת, סתם אדם שהוא לא עבד, בא ורוצה מיזמתו האישית לנעול לך את הנעליים, אין בזה איסור. כאן מדובר שאתה לא עושה את זה מרצונו הטוב, אלא לתת לו תחושה של פחיתות, זה אסור. פסוק מ', כשכיר, כתושב, יהיה עמך. עד שנת היובל יעבוד עמך. עדיין ממשיכים על אותו עבד, איך צריך לעבוד איתו. אומר רש"י, כשכיר, כתושב, עבודת קרקע ומלאכת אומנות, כשאר שכירים יתנהג בו. צריך להתנהג איתו באותו אופן, כמו שאתה נוהג עם כל אחד שהוא עובד עבודת האדמה. עד שנת היובל, אם פגע בו יובל לפני 6 שנים, היובל מוציאו. זאת אומרת, זו נקודה שדיברנו עליה כבר פעם קודמת, שאם היובל יחול לפני 6 שנים, אז העבד עברי, היובל, מוציאו. פסוק מ"א, תיצא מעמך ובניו עמו, ושב אל משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב. אומר רש"י,
אהוד, תעזוב את זה, נו.
ובניו עמו, אומר רש"י, אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר בניו ממחרן, מה שייך להגיד שהעבד יוצא ביחד עם בניו ועם משפחתו, מה קשור העניין הזה? אמר רש"י, אלא מכאן שרבו חייב במזונות בניו. מתי שהאדון קונה עבד, הוא צריך לדאוג גם למשפחה של העבד בזמן שהוא נמצא אצלו כעבד. והדגש הזה מופיע פה פעם נוספת, למרות שלמדנו את זה כבר בפרשת משפטים, את הרעיון הזה, כי שם בפרשת משפטים מדובר בעיקר בעבד שאדון מכר אותו, שבית הדין מכר אותו. היינו אומרים שבית הדין מוכר, אז הם צריכים לדאוג שכל הסביבה תהיה בסדר, כי הם לוקחים על עצמם אחריות. כשאדם מוכר את עצמו, אז לכאורה מכר את עצמו, אף אחד לא צריך לדאוג לעניין הזה. בת רואה אומרת, גם כשאדם מוכר את עצמו, אז האדון צריך לדעת שהוא חייב במזונות המשפחה שלו. ולאחוזת אבותיו ישוב, כאן אין הכוונה אחוזת אבותיו שהוא יחזור לאדמה של אבותיו, כי זה הוא לא הפסיד אף פעם גם כשהוא היה כעבד, אלא הדגש פה אומר רש"י, ולאחוזת אבותיו אל כבוד אבותיו. זאת אומרת שהוא חוזר חזרה לכבוד המשפחה שלו, ואין לזלזלו בכך, כי כל זמן שהוא נשאר כעבד, אז גם המשפחה שלו יש לה איזה זלזול עליה, הנה אחד מהמשפחה שלכם נמכר כעבד. עכשיו שהוא חוזר חזרה, אז הוא חוזר לכבוד המשפחה. אחוזה זה חזקה, כן? זה צריך לדאוג שהוא יחזור חזרה. פסוק מ"ב, כי עבדי הם שרוציתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. מה שאמרנו קודם, שעבד עברי כשמוכרים אותו, אז צריך לדאוג לא להעביד אותו בעבדות בזויה. מה הסיבה לדבר? כי עבדי הם, אומר הקדוש ברוך הוא, שטרי קודם, כיוון שהקניין האמיתי זה הקניין שהם קנויים לקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא נמכר ליהודי, אז צריך להעביד אותו אפשר, אבל שזה יהיה ברמה כזו של זלזול. לא ימכרו ממכרת עבד, לומדים מזה דבר נוסף, אומר רש"י, בהכרזה. לא מוכרים עבד עברי בצורה כמו שמוכרים עבד גוי, דהיינו, לא להכריז כאן יש עבד למכור, ולא יעמידנו על אבן הלקח או אבן המקח, לא להעמיד את העבד כמו שאתה מעמיד בשוק במכירה פומבית, הנה זה כמו שאתה מוכר איזה חפץ. עבד עברי, המחירה צריכה להתבצע בצורה לא כמו בהמה, בשוק הבהמות, על אדם שמוכר בהמות, אז הוא מעמיד, פה יש בהמות וצועק, פה תעשה את זה בצורה הכי עדינה שיכול להיות. סוג מ"ג, לא תרדה בו בפרך ויראית מאלוהיך. אומר רש"י, לא תרדה בו בפרך, מה זה נקרא עבודת פרך? אומר רש"י, מלאכה שלא לצורך. אתה נותן לו עבודה שאין לך שום תועלת בזה, אז למה אתה נותן לו? כדי לענותו. אתה רוצה סתם לתת לו עבודה. לדוגמה, אל תאמר לו, אחם לי את הכוס הזה, והוא אינו צריך. או שלא יגיד לו, אדור תחת הגפן עד שיבוא. אתה אדור עד שאני אגיע. עכשיו, אתה לא אומר לו, אפילו אם היית אומר לו, תאדור לי עכשיו לעשר שעות, כבר היה טוב, לפחות הוא יודע שכל דקה שעוברת יורד לו מהעשר שעות. אבל כשאתה אומר לו, עד שיבוא, והוא לא יודע מתי תבוא, לא יתבוא עוד יומיים. אז זה מהרגע הראשון כבר קשה לו לעבוד. שמה, תאמר, אין מכיר בדבר אם לצורך אם לאו, ואומר אני לא שהוא לצורך. הרי הדבר הזה מסור ללב, וכך נאמר ויראית. כל מקום שהוא צריך להביא יראת שמיים, כל מקום שכתוב יראית מלוקח, פירושו של דבר שאף אחד לא יכול לגלות. סוק ממדלד, עכשיו עוברים לדבר לגבי עבד גוי. עבד עברי, אמרנו, גם כשקונים אותו, יש הגבלות איך מותר להעביד אותו. מה קורה עם עבד גוי? אומרת לנו תורה בפסוק ממדלת. ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, מאת הגויים אשר סביבותיכם. מהם תקנו עבד ועמה. מה כאן הפסוק אומר כהקדמה לכל הנושא הבא? אומר רש"י, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, אם תאמר, אם כן, במה אשתמש? בעבדי איני מושל. אם אני קונה עבד יהודי, אתה אומר לי אסור לך למשול בו בעבדות כי הוא יהודי. באומות איני נוכל. לקחת את האומות שנמצאים בארץ כנען אני לא יכול, כי כתוב לא תחיה כל נשמה, אז אסור להשאיר אף אחד. שרי זרתני לא תחיה כל נשמה, אלא מי יש שם שני? אז את מי אני אוכל להעביד? אומרים את הגויים, הם יהיו לך לעבודים. איזה גויים? לא הגויים של שבע אומות, אלא אשר סביבותיכם, אתם שנמצאים מסביב ארץ כנען, ולא שבתוך גבול ארצכם, שהרי בהם אמרתי לא תחיה כל נשמה. אז תקנו מהגויים שנמצאים, תביאו יבוא ממקומות אחרים. כן, עבודים זרים, בדיוק. סוק ממאי, יש מקרים מסוימים שאפשר לקחת עבד גוי, ויהיה לו איזה קשר משפחתי לשבע אומות של הכנענים, ואפילו כן יהיה מותר לך לקחת אותו כעבד, איך? פסוק ממאי אומר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, או ממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. על מה מדובר כאן אומר רש"י, וגם מבני התושבים, בני התושבים הכוונה שבאו מסביבותיכם, אותם אומות שהם לא משבע אומות, אלא הם נמצאים מהאומות החיצוניים, והם באו לישא נשים בארצכם, וילדו להם, זאת אומרת, האישה היא משבע אומות, אבל הבעל הוא מאחד הגויים שהוא לא משבע אומות, הבן הולך אחר האב, אז הוא לא אומר מכיוון שהאימא היא משבע אומות, אז צריך גם את הבן הזה לא תחיה כל נשמה, אלא פה זה הולך על האבא, ולכן הוא מתייחס לאחד מבחוץ, ואינו בכלל לא תחיה, אלא אתה מותר לקנותו בכהבת. מהם תקנו... אותם תקנו. זאת אומרת שמה פירוש מהם תקנו? היינו יכולים, אם ניקח את המילים בלי רש"י, מהם תקנו, היינו יכולים לחשוב שהכוונה תקנו מהם את העבדים שלהם. אומר רש"י, מהם תקנו זה לא מהם תקנו, אלא כאילו כתוב אותם תקנו. המילה מהם זה כאילו אותם. פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו. ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. אומר רש"י, והתנחלתם אותם לבניכם. מה הכוונה? אין הכוונה כמו שאולי היינו יכולים להבין שתעבירו את העבדים בירושה לבנים שלכם. כי אם הכוונה הייתה כאן להעביר את העבדים הגויים בירושה לבנים, אז היה צריך להיות כתוב והנחלתם אותם לבניכם אחריכם. ולא כתוב והנחלתם, אלא כתוב והתנחלתם. אבל התנחלתם זה פעולה שמתייחסת לאדון הראשון, לאבא. אז מה הכוונה? פה אומר רש"י, והתנחלתם אותם לבניכם, החזיקו בהם לנחלה לצורך בניכם אחריכם. זאת אומרת, למה אתם מחזיקים את העבדים? כדי שיהיה לכם אפשרות לגדל את הילדים שלכם, שיהיה לכם זמן להשקיע במשפחה שלכם. לצורך הילדים שלכם יש לכם עבדים גויים, הם עושים את כל העבודה הפיזית, ואז אתם יכולים
להתפנות לילדים.
לצורך בניכם אחריכם, זה הכוונה, בשביל שיהיה לכם אפשרות לגדל את המשפחה שלכם. ולא ייתכן לפרש אנחילום לבניכם, לא הכוונה שפשוט תעבירו אותם בירושה לבנים, שאם כן היה לו לכתוב והנחלתם אותם לבניכם. מה זה והתנחלתם? אומר רש"י, כמו והתחזקתם, אתם תחזיקו אותם. מה זה לבניכם אחריכם? פשוט לצורך המשפחה. איש באחיו, לכאורה המילים הללו שאיש באחיו לא תרדה בו בפרך, כבר אמרנו בפסוק מ"ג את אותו דבר, לא תרדה בו בפרך, דיברנו כבר על עבד יהודי שאסור לעבוד בו בפרך. למה התורה חוזרת על זה פה עוד הפעם? אומר רש"י, פה לומדים דבר נוסף, איש באחיו להביא נשיא בעמיו ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך. לא רק אדם, אדון שקונה עבד עברי אסור לו להעביד אותו בקושי, אלא גם מלך או נשיא שהנתינים הם כאילו עבדים שלו, נכון, מותר לך להעביד אותם, אבל גם פה צריך להיות זהיר שלא לרדות בפרך.